בעזרת השם, נלמד משניות, מסרת פאה פרקי משנה. אומרת המשנה, המחליף עם העניים בשלו פטור, ובשל עניים חייב. מה הכוונה? יש פאה ששייכת לעניים, ויש החלק ששייך לו. הוא אומר להם, בואו נתחלף. אז החלק של הפאה שהוא קיבל מעני, זה נקרא במשנה בשלו. זאת אומרת, מה שכתוב במשנה בשלו ובשל עניים, אנחנו מסתכלים אחרי ההחלפה. אז בשלו של אחרי ההחלפה, שזה בעצם מה שהיה מההתחלה של העניים, זה פתור. כי יש לנו ילפותה בגמרא, שלקט שכחה ופאה פתור מתרומות ומעשרות. שכתוב, הוא בא, לוי כי אין לו חלק ונחלה עמך. יצאנו שיש לו בהם חלק ונחלה. בפרשת פרשת ראה, כתוב בפרשת פרק י' פסוק כ"ט על מעשר עני, הוא בא לוי כי אין, על מעשר ראשון ומעשר עני, הוא בא לוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, והגר והיתום והאלמנה שמשעריך ואכלו ושבעו. אז הגמרא דורשת, מתי בא לוי לקחת מעשר ראשון? בא לוי כי אין לו חלק ונחלה עמך. יצאו אלו לקט שכחה ופאה, שאין הבדל בין עשיר בין לוי לבין שבט אחר. בשעה, בתבועה רגילה, יש הבדל, כי שבט לוי לא קיבלו נחלה בארץ. יש ערי הלוויים שהם קיבלו, אבל בנחלה המרכזית שחלקו את ארץ ישראל עם עבר עדן ל-12 חלקים, בשבטי ראובן שמעון, יהודה יששכר זבולון, דן נפתלי גד אשר, אפרים ומנשה ובנימין, ל-12 שבטים בלי לוי, כי את יוסף מחלקים ל-2, 9.5 שבטים קיבלו בעבר הירדן מערבה, דיין בכיוון הים, ו-2.5 שבטים קיבלו בעבר הירדן מזרחה, ראובן גד וחצי שבט המנשה, דיין מזרח הירדן, זה מה שהיום ארץ ירדן נקרא. אז בזה לא קיבלו הלוויים חלק ונחלה. הרמב"ם מסביר בסוף הלכות שמיטה ויובל, למה באמת הסיבה שהתורה לא נתלה להם חלק ונחלה? כי התפקיד שלהם לעסוק בעבודת השם. אם זה עבודת המקדש, אם זה ללמד תורה לעם ישראל, כמו שכתוב, יורו משפטיך ליעקב, בפרשת, וזאת הברכה, בברכה של שבט לוי כתוב שמה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו תורה בהפך וחלילה למזבחיך, זה התפקידים של שבט לוי, ללמד תורה ומשפטים לעם ישראל, ועבודת המקדש. אז לכן הם לא קיבלו נחלה, אז תמורה לזה, הם קיבלו את התרומות ומעשרות. אבל בלקט שכחה ופאה, שאין הבדל בין עניים לוויים לעניים משבטים אחרים, אז בזה אין דין תרומות ומעשרות. אז עכשיו כשהוא החליף את הפאה ששייך לעניים, עם התבואה הפרטית שלו, אז מה שהוא קיבל מעניים פטור בתרומות ומעשרות, ומה שהעניים קיבלו ממנו חייב בתרומות ומעשרות. מה החידוש? היה מקום לדון שכיוון שהעניים מקבלים את זה כתחליף לפאה שפטורה בתרומות ומעשרות, והוא מקבל את הפאה כתחליף לתבואה שלו שחייב תרומות ומעשרות, אז כאילו יישאר שמה שאצלו חייב ומה שאצלו פטור, לא. התבואה שנתפס לה שם פאה, היא פטורה בתרומות ומעשרות. והתבואה שאין לה שם פאה, היא חייבת בתרומות ומעשרות. המשך משניים, שניים שקיבלו את השדה באריסות. זה נותן לזה חלקו מעשר עני, וזה נותן לזה חלקו מעשר עני. מה הכוונה? היה בעל הבית, שהבעל הבית, יש לו שדה, שדה גדולה, והוא נותן אותה לעבודה באריסות. מה זה באריסות? אריסות הכוונה, הוא לא משלם כסף, אלא אומר לפועל, אתה תעבוד, ואתה מקבל 50% מהתבואה, או 40%, כמה שמסכמים. למה היו עושים ככה? וזה נותן מרץ לפועל לעבוד חזק. הוא אומר, אני אעבוד חזק, ויהיה תבואה יותר משובחת, אז אני מקבל תבואה יותר משובחת. אם אני אעבוד חזק, ויהיה כמות יותר גדולה של תבואה, אז האחוזים שלי יותר גבוהים. זה נקרא אריס. היה מדובר פה בעל בית שהיה לו שדה גדולה, ונתן אותה לשני אריסים. כל אחד קיבל 50% של האדמה. עכשיו, אריס חייב במס, בתרומות מסות. במה שהוא מקבל מבעל הבית, בחצי שלו. ושתי האריסים שלו, שתיהם היו עניים. אז אומרת המשנה שיכול אחד, נגיד, בעל הבית קוראים לו איסחר, והאריסים קוראים להם ראובן ושמעון, אז ראובן נותן את המעשר עני שלו לשמעון, ושמעון נותן את המעשר שני שלו לראובן. נגיד, לכל אחד מהם קיבל בחלק שלו באריסות 100 קורים, קור זה מידה גדולה של תבואה, אז כל אחד נותן 10 קורים משלו לשני. אז מה יוצא פה? שבהתחלה לכל אחד משתי העניים היה 10, היה 100 קורים, וגם אחרי שהם נתנו כל אחד לשני את המעשר, אני נשאר לשתיהם 100. אז מה הם הרוויחו מזה? אף על פי כן זה מותר. היה מקום בסברה להגיד, זה כאילו עורמה, שיוצא שאף אחד מהם לא חיסר שום דבר ממנו עבור הצדקה. אף על פי כן זה מותר. כי באמת הם שניהם עניים, אז יש מצווה לתת, מצווה לתת, הם קיימו את המצווה בזה. כי פה מדובר על מעשר עני, מעשר עני של תבואה, שתבואה או פירות, מה שגודל באדמה. הוא הדין בלכות צדקה, כותב השולחן ערוך על פי המשנה הזאת, שולחן ערוך ביורד דעה סימן רשנו א', סימן ראשון א' סעיף י"ב, שני עניים שחייבים ניתן צדקה, יכול כל אחד מהם ניתן צדקה שלו לחברו. מה פירוש שני עניים שחייבים ניתן צדקה? רוצים לתת מעשר כספים, או מה שכתוב בשולחן ערוך. בסימן ראשון ט', לעולם לא ימונה אדם עצמו פחות משלישית השקל לשנה. 1/ג' של שקל חייבים לתת לפחות לשנה. ואם נתן פחות מזה, לא קיים מצוות צדקה. זאת אומרת, זה שהוא לעני מרוד, עני מרוד שלא יכול לתת, לפחות את זה הוא צריך לתת. ואיפה זה לקוח? זה לקוח בגמרא במסכת בבא בתרא דף ט' עמוד א', שהגמרא לומדת את זה מפסוק. כמה זה השיעור של הדבר הזה? אז כמה זה שקל? שקל שכתוב כאן, יש כמה סוגים של שקל, אז שאלה, יש פה דיון על איזה שקל פה מדובר, אז בפוסקים כתוב כך, הרמב״ם מביא את הדין הזה בהלכות מדות עניים פרק ז' הלכה ה' שאסור לפחות מאחד חלקי ג' של שקל בשנה. אומר על זה בספר דרך אמונה, דעת התורה שער ראשונים שהוא 1/ג' של סלע. סלע זה 4 דינרים. כל דינר זה קצ"ב פרוטות, כך מבואר בסרט פרושין דף י"ב. כל דינר 192 פרוטות. סלע זה 4 דינרים, שזה 768 פרוטות. אז 1 חלקי ג' של זה, זה 256 פרוטות. עכשיו, כמה זה כל פרוטה? כל פרוטה זה 1 חלקי 40 גרם של כסף. אז אם אנחנו 256 חלקי, פעמים 1 חלקי 40 גרם של כסף, זה יוצא 6 גרם, ועוד 2/5 של גרם. 6 גרם ועוד בערך 6.5 גרם של כסף. זה לא הרבה. אבל החזון איש, דן לומר, מקשה על זה, שלכאורה בגמרא משמע שהשקל שמדובר כאן, זה 100 סלעים. 100 סלעים, אז זאת אומרת, שהשיעור יהיה פי 100 מהשיעור שכתוב בטור ושאר הראשונים. דהיינו שהשיעור יהיה 640 גרם של כסף. אז השיטה העיקרית בהלכה זה שהשיעור הוא 6.4 גרם של כסף, והחזון איש מקשה שראוי היה לומר שזה 640 גרם של כסף. והרב קניאבסקי מאיר בשער הציון באות עין ח' דרך אמונה חלק א' דף קוף קוף ב' סוף עמוד ב', שלפי שיטת רש"י בבבא מציעא זה עוד יותר אפילו מהשיעור שהחזון איש כותב. כן, על כל פנים, אז אני, שתי עניים שרוצים לקיים את החיוב, יכולים להחליף אחד עם השני, זה נותן לזה וזה נותן לזה. זה חידוש גדול מאוד, כי הרי יוצא שבסך הכל, אף אני לא הרוויח מכל העסקה הזאת. לכאורה, כל עניין מצוות צדקה, זה כדי שלעניים יהיה מה לאכול. אז אם בעסקה הזאת שהם עושים רק, אז יוצא שנשארים במה שהיה להם קודם. אז רואים מכאן, שמלבד העניין העיקרי של מצוות צדקה, שזה פשוט כפשוטו, שיתרבה לעני הממון והוא יוכל לקנות יותר אוכל, יש גם מצווה מעשית נתינה לתת כסף לעני. כמו שיש מצווה של נטילת לולב, יש מצווה של שילוח הקהל, אנחנו לא יודעים מה נהיה מזה, כך התורה צוותה גם במצווה צדקה. מלבד המצווה שיתרבה הנכסים לעני והוא יוכל לחיות יותר טוב, יש גם מצווה כפשוטו מצווה של נתינה. ואם אין לו ברירה, אז מקיים בצורה כזאת, אם יש לו ברירה כמובן, צריך לקיים בצורה הכי טובה, אבל אם אין ברירה, יקיים בצורה הזאת. יש, נמשיך בלי נדר הלאה. אומרת המשנה, המקבל שדה לקצור, אסור בלקט שכחה ופאה ומעשר עני. אמר רבי יהודה אימתי, בזמן שקיבל ממנו למחצה לשליש ולרביע. אבל אם אמר לו שליש ורביע מה שאתה קוצר שלך, מותר בלקט ושלך ובפאה ואסור מעשר עני. מה הכוונה? הכוונה כך. מדובר כאן שהאריס הוא עני, אבל גם אדם שהוא עני, אפילו עני מרוד, כשהוא יש לו שדה, והוא קוצר אותה, הוא חייב בלקט שכחה ופאה. אסור להגיד, אני, אז אני אקח את הלקט שכחה ופאה ומעשר אני של השדה שלי. זה לא ככה. זה לא ככה. אף על פי שבכהנים שמקבלים תרומה, אז אם צומח אצל הכהן עצמו, זה גם כן טבל, והוא חייב להפריש את התרומות ומעשרות. אבל הוא יכול לקחת את התרומה לעצמו. אותו דבר לוי, שצמח בשדה שלו, חייב להפריש. אבל הוא יכול לקחת את זה לעצמו. אבל במתנות עניים, אני ששמח את זה לעצמו, לא יכול לקחת את זה לעצמו. חייב לתת את זה לעניים אחרים. עכשיו השאלה, מה שיש לדוג, זה הבאדם של שדה של עצמו. השאלה באריס, מה הסברנו קודם, מה זה אריס? השדה של איסחר, ואיסחר אומר לרובן, בוא תעבוד, והשכר שלך יש, אתה מקבל חצי בתבועה. אז יש לדון, האם זה נקרא שדה שלו, שכתוב, בערך כבר פסוק כתוב, לקט כצירך לא תלקט. לא ת... בקוצרך פעת שדה, לא, לא תחלה פעת שדך לקצור. זה נקרא קצירך, זה נקרא שדך, או לא. אז אומרת לנו משנה, כן. גר אף על פי שזה לא שלו, והוא רק אריס, אף על פי כן, מכל מקום, הוא חייב להפריש מזה, תלקת שכחה פעה ומעשר עני. אמר רבי יהודה, אי מתי? מזמן שקיבל ממנו מחצה, שהוא הרביע, אז הוא חייב. אבל אם אמר לו, מה שאתה קוצר שלך מותר בלקת שכחה ופעה ועשו מעשר עני, זאת אומרת, אם הוא אמר לו בנוסח שהמשמעות שלו, שרק אחרי הקצירה זה יהיה שלך, אז מותר לו לקחת מזה לקט שכחה ופאה. כיוון שהוא זכה בזה רק אחרי שזה נקצר, אז החיוב לא חל עליו. אם יש לו זכות בזה, שזה כבר עומד בשדה, זה כבר שלו. מה שצומח זה שלו. 50% שלו, כבר כשזה צומח, אז החיוב מוטל עליו. אבל אם זה שלו רק כשזה נקצר, אז אין להרבה את החיוב. אז רואים מפה מהמשנה הזאת, מהחילוק הזה של רבי יהודה. שאריס זוכה ב-50% שלו, אפילו בלי מעשה קניין. עדיין זה מחובר, הוא לא עשה בזה מעשה קניין, זה, איך הוא זוכה בזה? הרי אי אפשר לזכות בדבר בלי מעשה קניין. אדם שהולך וזורע זרעים בלי רשות, בשדה של החבר שלו, וצמח בזה, למי זה שייך? מה שצמח שייך לבעל השדה. יש אחוזים מסוימים שצריך לשלם, ההוצאות לזה ששתל. יש בזה כמה חילוקי פרטים. אבל הבעלות על מה שצמח, זה שייך לבעל השדה. אבל אם אדם זרע בשדה הפקר, כתוב בירושלמי, שאם אדם לקח זרעים וזרע בשדה הפקר, מה שצמח שייך לו. זאת אומרת, עצם זה שזרעים שהוא זרע, יכול להיות שמדובר גם בזרעים שמשלו, זה סיבה שמה שצומח שלו, בתנאי שהשדה היא של הפקר. אבל אם הקרקע של בעלים, אז מה שצומח שייך לבעלים. הדין הזה שאמרנו שמי שנוטע בשדה של בעלים מה שצומח שייך לבעל השדה, זה מבואר בסוגיה במבואר מציאה דף קוף א', ורק הוא צריך לשלם לנוטע על העבודה שלו. יש בזה הבדלים כמה לשלם בין שדה שעשויה ליטה לשדה שנה עשויה ליטה. כעת בירושלמי במעשרות פרק א' הלכה א', דף ב' עמוד א' כתוב כך, אני קורא, זה מובא בדברי יעקב למסכת מובא מציאה דף קוף א', עמוד א', בעמוד קוף סמך ז', יש בדף איפה שיש את הספרי דברי יעקב, אז נמצא שם בכך נזיקין, דברי יעקב סדר נזיקין, עמוד קוף סמך ז'. ובא שם ירושלמי מעשרות פרק א' הלכה א', דף ב' עמוד א'. הזורע שדה הפקר חייב במעשרות. זאת אומרת, שמה שצומח זה לא הפקר, זה שייך לו. דבר שצומח הפקר פטור ממסרות. כתוב תבואת זרעך חייב מסרות, ולא הפקר. אבל פה שהוא אדם זרע את השדה הפקר, לא לבד צמח שמה, זה חייב. וכך פוסק הרמב"ם בהלכות תרומות פרק ב' הלכה י"א. מה הטעם שהוא חייב מסרות? אז ברדב"ז על הרמב"ם מבואר שהשדה נשארת הפקר. אבל כיוון שהאדם נטע הוא בעלים, אז לכן הוא חייב במעשרות. למה? כמה שצמח שייך לו. הוא בעלים על הצומח. אבל הפני משה אומר לו, הכוונה שמעשה הנטיעה זה מעשה קניין על השדה. וממילא זה לא שדה הפקר בכלל. מה נפקמין לדין הבן ביאור הרדב"ז לביאור הפני משה? במקום שאדם הולך לשדה הפקר ושותל, הוא אומר בפירוש, אני לא רוצה לזכות בשדה. לפי הרדב"ז, אף על פי כן מה שצומח זה שלו, וחייב מעשרות, ולפי הפני משה, בזה הוא יהיה פטור. כי כיוון ששדה הפקר, גם אז צומח הפקר. הרבה אחרונים פרשו, כמו הרדב"ז, שאפילו עם השדה הפקר, כיוון שבן אדם נטע את זה, מה שצומח שייך לו. כך מבואר בחידושי רב חיים הלוי על הרמב"ם, ובחזוניש בשביעית, ובספר קובץ שיעור מסכת בבא בתרא, ובחלקת יואב, ובאבי עזרי, הם מובאים בספר המפתח ברמב"ם, מהדורת שבתאי פרנקל, להלכות תרומות בבית הלכה י"א, מביא את המראה מקומות, כל דבר ממה שאמרנו, איפה בדיוק זה נמצא, והם מביאים ראיות ככה לפרש. יש עוד שאלה, מה הדין אם אחד נוטע בשדה של חבר שלו, ברשות של בעל השדה, ובעל השדה מסכים שהבעלות על הצומח תהיה של הנוטע, זה מועיל בלי מעשה קניין, או לא? כי זה כמו מקנה דבר שלא בא לעולם, ואחר כך כשזה צומח, כל פרי שצומח הוא יצטרך לעשות בו מעשה קניין. וזה דבר שנוגע הלכה למעשה, יש מקרים שאדם רוצה לנטוע עץ ערבות עבור ארבעת המינים, או עץ אתרוגים, הוא מצא אתרוגים מיוחסים בלי חשש הרכבה, אבל הוא רוצה לשתול את זה, אבל אין לו שדה. אז הוא הולך לחבר שלו, תרשה לי לנטוע בשדה שלך את זה, בבקשה, בכבוד, בשביל מצווה, בשמחה רבה, אבל אני רוצה שהאתרוגים יהיו שלי, של השוטל, זה שהביא את העץ, בבקשה שיש לך, אני עושה לך את זה טובה בחינם. עכשיו השאלה, כל שנה כשצומח אתרוגים, האם הם ממילא של זה ששתל או לא? צריך כל פעם ללכת לזה שיקנה לו את השדה, להגיד לו, תקנה לי את האתרוגים, כי בארבעת המינים, ביום הראשון, צריך להיות בעלים על ארבעת המינים. כתוב בפסוק בפרשת אמור, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכפות תמרים, בענף עץ אבות וערבי נחל, וסמכתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. אז למדו חז"ל, לקחתם לכם ביום הראשון, שהמצווה של יום הראשון של סוכות צריך להיות לכם, משלכם. כך לומדת הגמרא במסכת סוכה. אז אם אנחנו אומרים שמי ששותל, אז אם אחד שותל בלי רשות בשדה של השני, אז ודאי שזה שייך לבעל השדה, וזה ששתה לא יכול לקיים את זה מצוות ארבעת המינים, אלא אם כן, יבוא עם האתרוג לבעל השדה, יגיד, תקנה לי את זה, בבקשה. אבל בלי לעשות מסכת קניין באתרוג, זה לא שלו. אבל אם הוא נוטע את זה ברשות, והבעל השדה אומר לו, מה שתעשה, הכל בשבילך, שלך, האם זה מועיל או לא, עכשיו הוא לא יכול להקנות, עכשיו זה דבר שלא בא לעולם, עוד האתרוגים לא התחילו לצמח, כך חודשים עד שנים עד שהם יצמחו. אז זו שאלה גדולה מאוד. לפי השיטה של הפני משה, שאפילו מי שזורע בשדה הפקר לא זוכה בזה, אז ודאי שגם כאן הפירות לא יהיו של הנוטע, אלא של בעל השדה. אבל רוב המפרשים סוברים פה הרדב"ז, שמי ששותל בשדה הפקר, מה שצומח שייך לשותל. אז פה יש להסתפק. האם, במסכת בהמצדה, תקופה א' מבואר שמי ששותל בלי רשות בשדה של מישהו אחר, זה שייך לבעל השדה. ובשוטל הפקר זה שייך לשוטל. השאלה נוטע בשדה של השני עם רשות, והוא מסכים שזה יש לשוטל. למה לדמות את זה? ספק גדול. כי אם נגיד שצריך כל פעם מעשה קניין, יש לדון האם מועיל שהוא יגיד לו, בהתחלה אני נותן לך רשות לכל השנים, כל פעם שיהיה לעשות מעשה קניין, או שצריך כל פעם מחדש להגיד. אז זה תלוי, אנחנו מוסקים להלכה שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אם אדם עושה קניין, עושה, נותן כסף לשני, לקנות שדה שעוד לא נמצא אצל השני, לקנות שדה ששנה הבאה תהיה שלו, זה לא מועיל. אבל מה הדין אם אחד אומר לשני, לך חזק בקני, הוא אומר לו עכשיו, הפירות שיצמחו שנה הבאה, אני אומר לך עכשיו, תעשה שנה הבאה, ועשה קניין ותזכה בן. אז הקצות החושן בסימן קופקוף ג' מבואר, שזה מועיל. כי כיוון שאתה מעשה קניין עושה בשנה הבאה, כשזה הפירות נמצאים, אפילו שהאמירה לך חזק בקני, נאמרת עכשיו, זה מועיל. אבל החזניש בחושן משפט, קוטים סימן ת', המסקנה שלו שזה לא מועיל. ובספר אבי עזרי מביא ראה מהטור בחושן משפט שזה לא מועיל. אז זה דיון. אז לא רק שיצטרך לעשות מעשה קניין כל שנה באתרוג לפי הצד שזה לא מועיל, אלא אפילו לקבל רשות יצטרך כל שנה. היה מעשה שהיה. יש לי ידיד שהוא עשה כך, הוא השיג זרעים של אתרוגים מאוד מיוחסים מהחזון איש, זאת אומרת אתרוגים שבאו, אתרוגים שהיו אצל החזון איש, ואין לו שדה, אדם עני, אז הוא מצא איזה אדם שיש לו שדה, ונתן לו רשות לשתול שם כמה עצים, וכל שנה היה הולך כשצומח אתרוגים, אומר לו, תקנה לי את האתרוגים, מגדיל, החמר על עצמו, שלא להיכנס לספקות. אבל לצערו הגדול, אחרי כמה שנים, בעל השדה הזכין מאוד, וכבר לא צלול, לא יודע מה שקורה איתו בכלל, לא יודע מה החיים שלו. אז הוא לא יכול להקנות. אז השאלה פה נכנס ממש בשאלה הזאת. האם זה ממילא שלו, כיוון שהוא נתן לו רשות לשתול, ושהוא רוצה שזה יהיה שלו או לא? צריך כל פעם קניין מחדש. אז הוא שאל איזה רב חשוב, והוא יקל בדבר, אבל זה לא חלק. אפשר להגיד שזה 100% חלק. אני פעם קניתי אצלו אתרוגים, בגלל שזה מאוד מיוחס מהודר. ואחרי זה, עוד לפני סוכות, עלה בדעתי לחשוב, רגע, מאיפה הוא יש לו שדה בכלל? אולי זה באמת לא בשדה שלו, איפה אנכם? אז טלפנתי ושאלתי, באמת, מה שפחדתי זה מה שבאמת היה, שהשדה באמת לא הייתה שלו. אז השגתי עוד מישהו אחר שיש לו ככה אתרוגים מיוחסים, וקניתי אצלו. כן, עוד יש לדון דומה לזה, אם יש בניין משותף של שכנים, ושכן אחד שותל עץ אתרוגים ברשות כולם, ואמרו לו, אנחנו מסכים שהכל יהיה שלך, אתה הבאת את העץ שלך. אז לכאורה זה גם תלוי באותו דיון שאמרנו, אבל אולי לא, אולי בכלל שיש שותפות, אז יותר בקלות זה נהיה שלו. פשוט קשה לחלק בלי ראייה בין שותפים ללא שותפים, אבל אולי. אבל לכתחילה באמת, אם אחד יש חצר של שותפים, והם נותנים לו רשות לשתול, אז יכול להיות שכדאי כל שנה לבקש רשות מכולם, להגביע את האתרוגים שהוא שתל ולקנות אותם. יש מקום לומר, בשותפים, שכיוון שיש, אם השטח הוא גדול, שאפשר לחלק לכל אחד לתת לשתול עץ, אז אולי זה עכשיו שהם כאילו מתחלקים, אתה ככה שלך ואנחנו שלנו, אבל לכאורה הם עוד לא עשו חנוכה, יש לפלפל בדבר הזה. אז נחזור עכשיו בלי נדר לעניינים. במשנה פה מבואר חידוש גדול, להלכות חושן משפט, שבאריס, התבואה שייכת לאריס, כבר, החצי שלו בתבואה, כבר כשזה מחובר, לא צריך שהוא יקצור את זה, ויעשה בזה מעשה קניין. אז מאיזה קניין זה נקנה אליו? אז לפי שיטת הרדב"ז, אז אולי באמת הביאור, שכיוון שהוא שותל את זה, והבעלים מסכים שהוא יקנה את החצי שלו, אז החצי נקנה לו. אז יהיה מכאן ראייה גדולה על השאלה שדיברנו עליה. או שאולי אפשר להגיד שכשהוא עובד בשדה ועודר אותה, הוא מכוון לקנות את השדה לעניין שהחצי שלו יהיה שלו. יש דבר בגמרא בבבא מציעא דף ל"ד, כשאדם מוכר לשני, אפשר למכור פירות דקל, ואפשר למכור דקל לפירותיו. אז גם כאן הוא מוכר לו את השדה לעניין זה, והוא על ידי שהוא עודר להדור זה קניין חזקה. אולי. היה פעם, אם אנחנו מדברים על קניינים, היה פעם סיפור מאוד מעניין בבני ברק, מעשה שהיה. בשמיטה, אחד ההלכות של שמיטה זה הביאור. זאת אומרת, שפירות של שמיטה, יש הרבה הלכות, אסור לעשות בזה סחורה, אסור להשמיד אותם, כל דברים. צריך לאכול אותם בקדושה. אבל עד מתי מותר לאכול אותם? כל זמן שבשדה עדיין יש פירות של שמיטה לבהמות, אז מותר לבני אדם לאכול. דורשים את זה מפסוק בפרשת בהר. כתוב בפרשת בהר, והייתה פרק כ"ה, פסוק, פסוקים ו' ז', והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה לך ולעבדך ולאמתך, ולשכיך ולתושבך הגרים עמך, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. דורשת הגמרא, בזמן שיש לבהמה ולחיה בשדה, אתה יכול לאכול בבית. נגמר לבהמה בשדה, אז אסור גם לך לאכול בבית. אז מה עושים? אז דעת הרמב״ם שמשמידים את זה. לפני שהגיע הזמן הביאור, אסור להשמיד את זה, זה מאבד פירות שביעית של קדושים. הגיע הזמן הביאור, משמידים. אבל דעת הרבה ראשונים לא כך. שלא משמידים את זה, אלא צריך להפקיר את זה. להפקיר את זה. ואז גם הוא יכול לאכול מזה. להנחה, המנהג כמו השיטה שמפקירים את זה. הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, הייתה דעתו, כך מודפס בספרו אור לציון על שביעית, שספרדים צריכים לנהוג כמו הרמב״ם ולהשמיד את זה. אבל הרב עובדיה יוסף בספרו על הש"ס למסכת פסחים חולק על זה וסובר שלא. שגם ספרדים נוהגים בזה שלא להשמיד אלא להפקיר. אני שאלתי את הרב קניאבסקי, הוא אמר לי שגם ספרדים ינהגו בזה לא כמו הרמב״ם, אלא כמו השיטות של להפקיר. כי יש בזה חשש איסור. אמנם לספרדים אולי יותר יש לפסוק כמו הרמב״ם, אבל במקום שפה זה כולה נגד רוב הראשונים, בזה לא. לדעת הראשונים אסור להשמיד את זה. אז כך הוא אמר, אדם יכול להגיד שהוא רוצה להחמיר כמו הרמב״ם, ואז הוא לא יוכל בכלל אחרי הביאור, הוא לא ישמיד, יפקיר שאחרים יקחו והוא לא יוכל, זה אם הוא רוצה להחמיר, הוא לא חייב, אבל כך לדעת הרב קניאבסקי. כך הוא אמר לי. יותר מזה, יש ספר הלכות שביעית, שמדפיסים כל שנה בשמיטה, דגל ירושלים, זה מפעל ללימוד הלכות לילדים, הם עושים על זה גם בחינות קרביות גדולות, אז הם מדפיסים ספרי הלכה, אז שם הם כותבים הלכה למעשה של האשכנזים, בשעת הביאור להפקיר את זה, ולספרדים להשמיד את זה. אז סיפרתי את זה לרב קניאבסקי, הוא אמר לי שצריך להעיר להם, שיכתבו שזה הדעה של רב ציון אבא שאול זצ"ל, זה דעה חשובה, אבל לפי דבריו לדעת החזוניש זה לא כך, כי בחזוניש מדבר על כללי הפסק, מתי פוסקים לפי הרמב"ם, מתי לא, אז לפי דעתו של הרב קניאבסקי, לפי החזוניש, גם ספרדים צריכים להפקיר ואסור להשמיד. אז הוא אמר לי להגיד להם שהם צריכים לתקן את זה, גם בכתב, גם בעל פה שמעתי את זה ממנו, וגם בכתב, שהוא כתב בכתב, להגיד להם שצריכים לתקן את זה. אז מי שיש לו את הספר בבית, כתוב שם תיקון, שלדעת החזוניש זה לא כך, אלא גם לספרדים להפקיר ולא לבאר. אז היה אדם אחד שהיה לו כמות גדולה, והוא רצה להפקיר את זה. כעת להפקיר כתוב שלכתחילה להוציא את זה מהבית, להפקיר את זה בחוץ, זה לא יהיה סתם משחק הפקר. הוציא את זה החוצה שיכולים לקחת. יכול להפקיר את זה, אבל בפני הידידים שלו, שהוא יודע שלא יגנבו לו את הכל, ייתנו לו לקחת את הכל או את הרוב בחזרה. אבל הוא היה לו כמות גדולה, היה קשה להוציא את זה החוצה, אז מה, יש לי פטנט, אני אפקיר את הבית, ואז הבית הוא כמו רחוב, הוא של כולם, אז אני עכשיו כמו שהוצאתי את זה החוצה, אינני יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל זה מה שהוא עשה. אז הוא הלך, אבל הוא לא שם לב לקחת אנשים, יראה השם שבפניהם להפקיר, שלא יזכו בבית שלו במקומו. הוא אמר, הפקיר את זה, עמד בפני כמה אנשים, כתוב שהפקר צריך להיות בפני גימין אנשים, יש דיון, מדאורייתא לא צריך, אבל רבנן, יש משהו דאורייתא חוב, לא צריכים בפני אדם אחד, הוא אם לוקח כמה אנשים, יפקיד בפניהם, אחד אחד מהם בשקט, בשקט, הלך משם מהר לבית שלו, פתח את הדלת, לקח את המפתח, יש מה, הוציא אותה מפתח, הכניס אותו מהצד החיצוני, נעל, ופתח, אמר, עשיתי קניין חזקה, קנית את הבית, הדירה שלך, שייכת לי. הוא חשכו עיניו, מה זה הפסיד את הבית שלו? צריכים להסביר לו, תשמע, הוא מסכן, אומר שאני מסכן, אני מסכן יותר ממנו, אני צריך לחתן ילדים, ועכשיו אני הרווחתי חצי מיליון שקל בבת אחת, אולי אפילו מיליון, זה היה דירה בבני ברק, במקום יקר, כמה שהסבירו לו, תוותר, תראה רחמנות, משפחה, ילדים, לא, הוא מתעקש, לא ידעו מה לעשות. הלכו לרב אברום קניחובסקי, זיכרונו לברכה, שאלו אותו מה לעשות, אומר, תגידו לי, האדם הזה, הדירה שלו, בקומה ראשונה או שנייה, או אחר, או קומה אחרת, אמרו לו, קומה שנייה. אומרת, תשמעו, ברגע שהוא הפקיר, זה שגר למטה ממנו, קומה ראשונה, זכה בדירה בקניין חצר, עוד לפני שהוא הלך ורץ, ולקח את המפתח מהדלת ונעל ופתח, כבר לפניו, השכן למטה, קנה את זה בחצר. אז איך הוא לשכן למטה? ותדברו איתו, אם הוא מוכן לחצת את זה בחזרה למפקיר הראשון, והוא הסכים כמובן, והכל בעל מקומו לשלום. אבל זה, יש בזה חידוש. בגמרא כתוב שיש קניין חצר, שאם מטלטלי נכנסו לתוך החצר, אז בעל החצר זוכה בזה. אבל מי אומר שקניין חצר קונה גם קרקע? הרי בית הוא מחובר לקרקע. אז יש בזה נידון, אבל הוא נקעת של ההלכה, כמו השיטות שקניין חצר, גם בית נקנה בקניין חצר. אז נחזור בלי נדר את המשנה, פרקי משנה, היא פה כמה עניינים שונים. עניין ראשון, הם מחליפים העניים בשלו פתור שלהם חייב. עניין שני, שניים שקיבלו את השדה בהריסות, זה נותן לזה חלקו מעשר עני, וזה נותן לזה חלקו מעשר עני. בעניין האחרון, המקבל שדה לקצור, אסור בלקט שכחה ופיעה ומעשר עני. אמר רב יהודה, מתי? בזמן שקיבל ממנו למחצה, מרביעה, אבל אמר לו, שאתה קוצר שלך, מותר בלקט ושכחה ופיעה, ואסור במעשר עני. למה זה אסור במעשר עני? אם בלקט שכחה ופיעה זה מותר, אז למה במעשר עני זה אסור? כי מעשר עני הוא מתחייב בשעת מרוח. מעשר עני דינו כתרומות ומעשרות, שהחיוב תלוי בשעת מרוח. אז כיוון שברגע שהוא קוצר זה שלו, אז בשעת המרוח זה כבר שלו, אז הוא חייב מתחייב במעשר עני. נראה בלי נדר ברמב"ם איך הוא מביא את הדין הזה. אבא במיוחד לתנות עניים, פרק וב על אחת את וב. המקבל שדה לקצור, אסור בלקט שכחה ופיעה מעשר עניים. מתי בזמן שקיבלה ממנו לקח חלק בכל השדה? עוד נתן לו רביע בשכרו, אמר לו בעל השדה, רביע מה שקוצר בלבד הוא שלך, רביע שקצור הרי זה אין לו כלום עד שיקצור. בשעת הקציר הוא עני. לפיכך מותר בלקט שכחה ופיעה, ואסור מעשר עני של מפרישים מעשר עני לאחר שקצר, וזכה בחלקו שקצר. כן, אז פוסקים הלכה כמו רבי יהודה. כן, הוא אומר חידוש דין גדול בדרך אמונה, שכל מה שאמרנו ברישה, שאם יש לו במחובר, אז עשו בלקט שכחה ופאה, של כל, משמע של כל השדה, אפילו שיש לו רק חצי. אומר, זה דווקא, אם כשנתנו לו רבע או חצי, לא פרשו איזה. כלל התבועה יש לך חצי או רבע. אבל אם פרשו החצי הדרומי, אז אומר, אז בחצי הצפוני, מותר לו לקחת לקט שכחה ופאה. ומה עשיר אני? רק בחצי הדרומי עשו לו. ושלב אבי, המוכר את שדהו, המוכר מותר והלוקח אסור, מה הכוונה? אומר הברטנורה, היה שדה עם תבועה מחוברת שעוד לא קצועה, כמה זה נקרא, כמה זה התבועה שעוד לא קצועה, והוא מכר את שניהם ביחד ללוקח, ושתיהם עניים, מה הדין? האם מותר להם לקחת לקט שכחה ופאה או אסור להם? אז למוכר מותר, כי בשעת קצירה זה לא שלו, וללוקח אסור, כי בשעת קצירה זה שלו. אומר הברטנורה, אבל אם הוא מכר רק את הקמה, ושייר את השדה לעצמו, שניהם אסורים. אצל כל אחד, אצל הבעלים, אני קורא, אצל המוכר אני קורא את זה שדחה, ואצל הלוקח אני קורא את זה קצירה. קצירה. דיינו, בפסוק כתוב, בפרשת קדושים, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה ועד שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. אז כתוב פה שדך וכתוב קצירך. כל אחד משניהם זה סיבה מספקת לאסור. אותו דבר כתוב בפרשת אמור. לא תחלה ועד שדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט. אז יש פה הערה, איך שהברטנורה אומר שהבעיה, שאצל זה אני קורא שדחה ואצל זה קצירך, היה מקום להגיד, שהמוכר יהיה מותר בלקט ואסור בפאה, והקונה יהיה אסור בלקט ומותר בפאה, כי הפסוק כתוב לא תחלה פאת שדחה לקצור, אז בפאה כתוב שדחה, לא כתוב קצירך, ובלקט כתוב בלקט קצירך לא תלקט, אז בלי כתוב צירך ולא כתוב שדך. אז היה, אם אנחנו אומרים שאצל המוכר זה נקרא שדך ולא קצירך, אצל הלוקח זה נקרא קצירך ולא שדך, אז בפאה שכתוב שדך, רק המוכר עשו. ובלקט שכתוב צירך, רק הלוקח עשו. אז כנראה שמקישים מזה לזה, שכמו ששדך אוסר בפאה, הוא אוסר גם בקצירך. וכמו שלקט, קצירך עושר בלקט, הוא עושר גם בפאה. היה מקום להגיד לקיש הפוך, שכמו שלא כתוב, שבפאה לא אכפת לי מקוצריך, ובלקט לא אכפת לי מסדך, לקיש מזה את זה, אז יש כלל בגמרא בקידושין סמכת עמוד א', כל איך עדיקה להקושה, לחומרה ולכולה, לחומרה מקשינן. במסקנת הפוסקים זה כלל בדאי, זה לא רק מספיק. וגם, שהדין ששדך אסור מפורש בפאה, והדין שקצירך זה לא סיבה לאסור לא כתוב, זה רק ברמז, אז יכול להיות שמעדיפים להקיש מהמפורש למפורש ולא מרמזים. אז נראה שוב בלי נרת המשנה, המוכר את שדהו, המוכר מותר ולוקח אסור, ומה מדובר אומר הברטנורה, שהוא מכר לו את השדה עם הקמה ביחד, ואז למוכר מותר לקחת לקט שכחה ופאה מעשר עני, וללוקח אסור. אבל אם מחר רק את הקמה בלי השדה, אז לשניהם עשו. יש מקום לדון. אם הוא מחר את הקמה בלי השדה, האם במעשר אני הוא יהיה עשו? יכול להיות שיהיה מותר, כי מה ראינו במשנה הקודמת? שאם הוא מקנה להריס רק אחרי הקצירה, אז האסיר מותר בלקט שכחה ופאה, ואסור במעשר עני, כי מעשר עני תלוי בשעת מרוח. אז כמו שלחומרה מעשר עני תלוי בשעת מרוח ומוכנה לפני מרוח, אז אסור לו לקחת לקונה, אז יכול להיות שלמוכר ממילא מותר, ובפרט אם הוא מכר לו אפילו לפני הקצירה, רק הבעיה שהשדה שלו, יכול להיות שעושה רק מלאק ג'יחה ופאה, כמו שבאמת אברטורה אומר, מחר כמה ואשר שדה עצמו שתיים עשו מלאק ג'יחה ופאה, הוא לא אומר שגם מעשר אני. אז נראה בלי לדרך הרמב"ם מביא את ההלכה הזאת. הרמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ו' הלכת מצרים. המוכר את שדה הוא קרקע ופירות, והעני, הרי זה מותר בלגת שחרה ופעם מעשר עני שלה, והלוקח אסור בהן, אף על פי שלהן לא נתן דמים, ואפילו לבד דמים ולקחה, הרי זה אסור בתות עניים. מה הרבות אפילו לבד דמים ולקחה? שלא נגיד זה רק בגלל שהוא עשיר, עובדה שיש לו שדה, לא, אפילו אם זה, הוא לקח את זה על ידי הלוואה, אז הוא בעל חוב גדול, כיוון שהשדה שלו, אז הוא אסור. אז באמת הרב קניאבסקי פה מביא בדרך אמונה, בדף חלק א' דף קוף י' עמוד ב' סיף קטן קוף ד', שכל מה שאמרנו, שאם הוא מכר רק את הפירות, את הקמה, והשאיר את השדה, אז אסור גם למוכר, וכל זה לעניין נגד שלך הוא פאה, אבל לעניין מעשר אני, אפשר שאין תלוי בשדה כלל, אלא בפירות. אבל הוא אומר רק בשביל אפשר, אז הוא מביא בציון ההלכה עוד קוף קוף ד' בזה נחלקו הפרי חדש רבק ויגר. עיין בתוספות רבק ויגר על המשנה פרקי עוד מלבב. לדעת הפרי חדש זה במעשר אני, אין תלוי בקרקע. מביאו גם כן בתוספות חדשים. ורבק ויגר חולק על זה מלשון רבנו, דעי מלשון הרבם. ולדעתי אינו מוכרח. יש דבר משמעת שחרה ופענה קטלה. ואין חז מי שאורח חי בערות הפצחים למדחת אף, תוס במורת חדם אש מצדד כדעת פרי חדש, וכן מסתבר, זה במעשר אני אוקטים סדך. כן, אז באמת יש בזה מחלוקת, בין הפרי חדש לרבק ויגר, הפרי חדש סובר, שבאמת שדך לא אוסר במעשר אני, ואם לא הרבק ויגר מחמיר בזה. הרבק ויגר כאן, בגיליון המשניות עוד מנבב, מביא שפיר דאג בספרו מים חיים, כותב להתיר. והרבק ויגר מדייק מהרבם לא כך. כעת מה באמת התשובה על הטענה שלא כתוב שדך במעשר אני? אז אולי לומדים מלקט שחרה ופאה על מעשר אני? שאלה איך למדוד, אין לזה כשזה לא כתוב באותו פסוק. את מה הדיוק של רבק ויגר מלשון הרמב״ם בפרק פעם אחת זיין שקראנו קודם כתוב כך, המוכר את שדהו קרקע ופירות והעני, הרי זה מותר בלגת שחרה ופאה ומעשר אני שלה. אז הוא אומר, מה שמה שהם שווים בדין הזה? אז גם במה שאנחנו מדייקים שדווקא מחר קרקע ופירות מותר, אבל אם מחר לא קרקע ופירות אז אין את היתר, גם על זה הולך העניין של מעשר אני. והדרך אמונה מתווכח. שלא, הוא כתב את זה הרמב״ם בגלל מהשלך שרב פאה, לכן הוא כתב קרקע ופירות. אבל מעשר אני, הוא הדין שמחר פירות מקרקע, גם הדין כך. שיר הלאה בלי נדר, במשך פרקי משנה ו' מסרת פאה, לא יזכור אדם את הפועלים על מנת שילקט בנו אחריו. מה הכוונה? אומר הבר תנורה, שעל דקן הפועל מנקל לו מן הסחירות ונמצא פורע חובו משל עניים. הכוונה היא כזאת, הבעל הבית שכר פועל עני, והבן של העני הזה הוא לוקח לקט בשדות. אז מה עשה האדם? אומר לפועל, בוא תשמע, אני שוכר אותך בכמה כסף אתה נמכר, אתה נזכר, אתה לוקח 50 שקל ליום, אבל תראה, תקח את הבן שלך איתך, שהוא יהיה לקט, והלקט שווה 2 שקל, אז תיקח רק 48 שקל, כי יש לך 2 שקל שהבן ייקח. זה אסור. למה זה אסור? כי כיוון שאתה על ידי זה משלם את השכירות בפחות, ב-48 במקום 50, ולא שהוא עושה לך הנחה, אלא 2 מה-50 הוא לוקח מהלקט. אז הוא יוצא שאתה פורע את החוב שלך משל עניים, זה אסור. כך מסביר את האיסור הבר תנורה. ויש שאומרים על זה עוד טעם, שהפועל כבר יטפל שהבן שלו ייקח את הלקט, ידחף את העניים האחרים, אז זה שהוא עושה הפסד לעניים האחרים. אבל מה הדין אם לא סיכמו? אז יש ברייתא ובבא מציעא י"ב עמוד א' שכר את הפועל ילקט בנו אחריו. אם אדם שכר פועל בלי סיכומים לידע בנו, נותן לו משכורת שלמה, בסדר, מותר לבן ללקט. ואנחנו לא חושדים שהפועל יעשה לו בלגן, יגרום לעניים אחרים לא לקחת. אם הפועל מסכם על סמך זה, להוריד מהשכר, אז הוא דואג על שכרו, אז הוא דואג שאחרים לא ייקחו רק הבן שלו. אבל אם זה מחוץ לשכר, אז הפועל מתנהג כהוגן. על אחת כמה וכמה לפי הטעם הראשון, בגלל שפורע חובו משל עניים, אז שבמקרה הזה זה לא שייך. אומרת המשנה, מי שאינו מניח את העניים ללקוט, עבריין, לא נותן להם ללקוט, אז הוא גזלן. זה נקרא קודם את ההמשך, אולי מי שאינו מניח את העניים ללקוט, או שהוא מניח את אחד ואחד לא, שהוא מסייע את אחד מהם, הרי זה גוזל, זה אני מלזה נאמר, אל תסג גבול עולים. פסוק במשלי, פרק ב' פסוק ח', אז מה הכוונה? מי שאינו מניח את העניים ללקוט, בין אם הוא לוקח לעצמו את הלקט, בין אם הוא משאיר את זה ללכת לאיבוד, אבל הוא לא נותן להם לקחת. או שהוא מניח את אחד ואחד לא. אחד אומר, בבקשה, תיכנס, תיקח לשני, אומר, תעזוב, לא אומר שלך להיכנס. או שהוא מסייע את אחד, אפילו הוא לא עושה הפרעה למישהו, אבל אחד הוא עוזר. לא, לא, בוא תראה, פה יש תרגיר, בוא תיקח, פה יש איבולה, תיקח. הרי זה גוזל את העניים, על זה נאמר, אתה סג גבול עולים. הפסוק במשלי כתוב ככה. אל תשג גבול עולם אשר עשו אבותיך. לא כתוב עולים. אז איך במשלי פה כתוב עולים? אז זה דרשה, זה לא הפירוש, זה לא הפסוק. הפסוק כתוב, זה גבול עולם, דורשים בזה, כאילו היה כתוב עולים. מוח אומר, אמרתי לו, כלומר, אל תקרא עולם אלא עולים. יש באמת מקומות שהפסוק, איך שהגמרא דורשת אותו, לא מתאים לאיך שנמצא אצלנו. אז אומרים התוספות במסכת שבת, דף נ"ה עמוד ב', שיש מקומות שבאמת יש הבדל במסורת, באיזה אות, בין המסורת שלנו לבין מה שהיה בגמרא. והרב קווגר שם בגיליון השס דף נ"ה עמוד ב', מביא רשימה ארוכה מאוד, בקיאות גאונית. מי שרוצה לראות קצהו של הבקיאות הנוראה של הרב קווייגר, יראה בגיליון הש"ס בשתי מקומות רשימות ענקיות. אחד בשבת, אחד בברכות דף כ"ה עמוד ב', ראה שם כותב על איזה דבר שהוא לא יודע את הפירוש שלו, אז הרב קווייגר עשה שם רשימה ענקית מהמון המון מקומות שראה שכתב כך. והשני בשבת דף נ"ה עמוד ב', כהנה סימן, כ"ה נ"ה, בשתי המסכתות הראשונות של התלמוד בבלי, ברכות כ"ה, שבת נ"ה עמוד ב'. אז יש שם רשימה ארוכה, כעת איך למעשה נוהגים בדרך כלל כמו המסורת שלנו, איך אנחנו עונים נגד הגמרא, כי המסורת שלנו זה גם מסורת ותיקה, זה לא שאנחנו היום נמצאנו משהו חס וחלילה נגד הגמרא, היה כבר אז מחלוקת גדולה מאוד, והמסורת שהתקבלה, מקובל בידינו שהמסורת זה התקבלה על פי רוב החכמים, אז בנושא הזה כך נוהגים. אז היה מקום להגיד שגם כאן היה הגרסה של המשנה, אחרת מצלנו, לא כתוב אצלם אל תעשו גבול עולם, אלא אל תעשה גבול עולים. אבל אם אין הכרח לא אומרים את זה, רק מקום שיש הכרח גם אומרים את זה, ולכן פה שאין הכרח, אז אנחנו אומרים שגם למשנה היה כתוב אל תעשה גבול עולם, ורק דורשים כאילו היה כתוב אל תעשה גבול עולים. מי זה העולים? העולים זה בלשון סגי, יש שתי פירושים בזה, ואמרתי לו, פירוש אחד, עולי מצרים, זה עם ישראל שביציאתם ממצרים קיבלו את התורה, אז אל תשנה את ההזרות שבתורה שתנה יוצא מצרים, אז זה עולים, בלשון עולי מצרים שעלו לארץ ישראל, והיא מפרש עולים, כל אדם שבא מאיזה ארץ לארץ ישראל קוראים לזה עולים, מלשון עלייה, כמו שאומרת למשלה בקידושין פרק רביעי, עשרה יוחסין עלו מבבל, אז הגמרא שם מסבירה שארץ ישראל זה עכשיו מקום הכי גבוה מכל הארצות, ופירוש שני, מלשון סגי נהור, כמו שלעיוור קוראים סגי נהור, סגי זה הרבה, נהור זה אור, זה מלשון כבוד, במקום להגיד שאין לו אור, אומרים שיש לו הרבה אור, אז אותו דבר להבר, זה אנשים שירדו מנכסיהם, אז קוראים להם עולים. יש שאלה גדולה, יש בתפילין, במזוזות, יש דברים שיש מחלוקת איך לכתוב, יש המילה מזוזות, אפשר לכתוב אותה חסר, מלא, המילה תוטפות, אז איך צריך לכתוב את זה? אז יש לנו מסורת, איך המסורת שנהוגה היום זה כך, יש לנו ארבע פרשיות בתפילין, שתיים מהם כתובים בסוף פרשת בו. קדש לי, ועקיב ילך השם, אז מזוזה לא כתובה בהם, אז יש בהם רק תפילין. אז כעת תוטפת, לא, בפרשה השנה לא כתוב. כתוב היה לך לאות על ידך וזיכרון בין עיניך. תפילין של ראש נקראים בפרשה השנה זיכרון. בפרשה השנייה כתוב היה לאות על ידך ותוטפות בין עיניך. אז לתוטפות מה יש לשאול בזה? אם זה עם ווים או בלי ווים. דהיינו, יש חולם ראשון בתת הראשונה וחולם שני בפה. אז כותבים את זה החולם הראשון עם וו, והחולם השני בלי וו, דיינו, ולתוטפות ולתוטפות, אז האותיות וו, למד תת וו, תת פי, תף, בלי וו אחרי הפי. אחרי זה, הפרשה הבאה זה שמע בפרשת בית חנן. אז שם המילה לתוטפות, בלי ווים בכלל. לא בחולם הראשון ולא בחולם השני. למד, תת, תת, פי, תף. אין וו בכלל. אחרי זה בבעיה עם שמוע תשמעו, פרשה האחרונה שמתפילים, פרשת עקב. אז זה שוב כתוב, כמו בפרשה השנייה. עם וו אחד אחרי התת. ובלי וו אחרי הפי. אז מה יוצא? יש לנו ג' פעם את המילה תוטפות בתפילין. הפעם הראשונה והאחרונה, דהיינו פרשה שנייה ורביעית, יש וו אחד אחרי התת. ואילו בפרשת שמה, אין וו אחרי התת. ואחרי הפה, באף אחד ממנו. יש עוד הבדל, שבפרשה ג' וד', דהיינו שמה, והיום שמה תשמעו כתוב, והיו לתוטפות. אז אין וו בפני הלמד, כי כתוב קודם והיו. ואילו בפרשת ועקיב ילך השם, שזה פרשה שנייה, אז כתוב, והיה לו תורה ולתותפות, דרך לא כתוב, והיו לתותפות. אז יש וב בפני למד, אבל זה עניין אחר, בזה אין, אין מקום לדון. כי כמובן שלא כתוב, והיו, חייב להיות וב ולתותפות. אנחנו מדברים רק אחרי התת ואחרי הפי. אז, אחרי הפ... אז יש לנו שש נידונים, מה לדון? אחרי התת ואחרי הפי, פרשת שבט, אחרי התת ואחרי הפי בפרשת שמה, אחרי התת ואחרי הפי בפרשת הישועת שמי. אז מתוך השש, רק בשתיים יש וב. אחרי התת בפרשה ב' ופרשה ד' בשמה אין אחרי התת, אחרי הפה בכולם אין. עכשיו מזוזות, המילה מזוזות כתובה רק בפרשת שמה והם שמה תשמעו, לכן במזוזה כתובים רק שתי פרשיות, לא ארבע. אז במילה מזוזות, בפרשת שמה, מה הספקות במזוזות שיש לדון בהן? האם אחרי הזין הראשונה שיש, זה קובוץ בלי וב או שירוק עם וב, ובזין השנייה, האם זה וב, זה חולם, האם זה חולם מלא או חולם חסר? אז בפרשה פרשת שמה, יש וב אחד בחולם, דהיינו אחרי הזין השנייה. ובפרשת ועין שמה תשמעו, יש שתי ובים. אז פה מתוך ארבע שיש לדון בהם, בג' יש וב, ואחד אין וב. דהיינו רק בפרשת שמה, בזין הראשונה, אין וב. חוץ מזה הכל יש וב. אבל בבית יוסף, בסימן למד וב, מביא שיש מחלוקות גדולות בזה. וברב קוויגר בשבת מיני הבית מובא עוד שיטה שלא מובאת, שאולי לא, אולי לא מובאת שם ברב קוויגר. אז אנחנו עושים, זה המנהג שלנו על פי דעת הרמב״ם, וזה ההכרעה הנהוגה. אבל מביא הבית יוסף בשם שדעת המנהיג, ספר המנהיג, שהעצה היא את כל הספקות לעשות מלא. כי אם הוא מחסיר, זה פוסל. ואם הוא מוסיף, זה לא פוסל, כך דעת המנהיג, על פי דיוק מלשון הגמרא במסכת נחות. אבל בית יוסף חולק על זה, ואומר שתוספות הסבירו את הגמרא שם בצורה אחרת, וכך רוב הראשונים הסבירו, ולכן אומר השולחן ערוך הלכה למעשה, בין אם הוא עשה את מה שצריך להיות מלא, חסר, או ההפך שאת מה צריך להיות חסר, הוא עשה מלא, זה פוסל. אז לכן צריך להקפיד לעשות כמו המנהג שלנו, שהוא במזוזות, מתוך ארבעת הנידונים, הראשון, בלי וב, ושאר הנידונים עם וב, ובלתותפות, מתוך ששת הנידונים, בפרשיות ב' ג' ד', אז ששת הנידונים, רק שתיים עם וב, דיינו, בשמה, בלי ובים בכלל, והיה כביחש, בשני הוויה, והיה של פרשה ב' ופרשה של פרשה ד', ושניהם, הראשון עם, והאחרון בלי, דיינו, חולם של ת' עם וב, וחולם של פ' בלי וב. אז יש לנו יוצא בלתותפות ובמזוזות. עשרה אותיות שיש לדון בהן עם, עם וב ובלי וב. בתותפות, לכל מילה מהן יש שתי נידונים. לתותפות נמצא ג' פ' פרשות ב' ג' ד', מזוזות רק פרשות ג' ד', אז זה חמש מילים שבכל אחד שני נידונים, ובפועל כמה מתוכם עושים ובים? מתוך העשר, חמש. חמש עם, חמש בלי. ארבע נידונים במזוזות, אחד בלי, שזה הזין הראשונה של הפרשה הראשונה שבהם. ובלתותפות, ארבע בלי ושתיים. איזה שתיים? התת של פרשה ב' והתת של פרשה ד'. פרק אי משנה זין, האומר ששכחו פועלים ולא שכחו בעל הבית, שכחו בעל הבית ולא שכחו פועלים, עמדו עניים בפניו ושכיפו בקעש הרי זה אינו שכחה. משנחת, המאמר לקובעות ולקומצאות לחרב לא אומרים אינו שכחה, ממנו ולגורן יש לו שכחה, מאמר לגדי שיש לו שכחה, ממנו לגורן אין לו שכחה. אז מקווה שאתה משניות האחרונות, בלי נדר נסביר בפעם אחרת, יותר אאוט, לא סיימנו, המשך משלחת זה הכלל. כל המאמר למקום שהוא גמר המלאכה יש לו שכחה, ממנו ולגורן אין לו שכחה. במקום שלא גמר המלאכה אין לו שכחה, ממנו ולגורן יש לו שכחה. אם יש מי שיש לו איזה הערות לשאול על מה שלמדנו, או תירוצים על דברים שנשארנו בקושייה, או כל דבר לכתוב על המשניות, אפשר לכתוב את זה, ואמר לי מי שמטפל בדף שהוא ידפיס, אני אקרא את זה, אני לא יודע אם יהיה לי זמן לענות, אבל אני אשמח בעצמי לדעת, לראות, לשמוע מה שיש להעיר. גם מישהו כותב את הדברים, אשמח לקרוא לדעת אם מבינים טוב, או שצריך להסביר יותר טוב, או שאם כדאי להיכנס ליותר פרטים. כל מה שיכתבו בנוגע למשניות האלה שאנחנו לומדים, גם בפרקים הקודמים שלמדנו, התחלנו כבר בתחילת מסכת ברכות, נשמח לקרוא בלי נדר, שם יעזור נזכה כולנו לישות נפלאות ובהבחה בכל עניינים, נגיד להם בלי נדר, פרק תהילים, כל אלו שביקשו כאן ברכות, לישועת כל עם ישראל, בעיקר לכבל לקיים בזה מצוות תפילה ולימוד תורה. שיר למעלות, תשא עיני אל הערים, ואין יבוא עזרי, עזרי ואם אדוני עושה שמיים בארץ, אל ייתן למוט רגליך אלינו שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני אצלך ליד מיניך, יומם השמש לא יקק וירח בלילה, אדוני שמוכן כל רע ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, ואתה ועד עולם, כל טוב והרבה הצלחה.